הכל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו
שלום לכל מאזיני רדיו קול חי ערב שבת שלום שבת קודש פרשת ואתחנן שידועה גם בתואר שבת נחמו הפרשה מתחילה בנחמו נחמו עמי ובזה אנו פותחים סדרה של שב דנחמתה שבע הפטרות של נחמה מהשבת שלאחר תשעה באב עד לראש השנה הבא עלינו לטובה הפרשה הזו, פרשת ואתחנן, מה אין בה? שמע ישראל פה. עשרת הדיברות בשחזור שמשה רבנו משחזר אותן שוב כאן. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים פה. וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים גם פה. פרשה מאוד מאוד עשירה בתכנים שכולנו מרבים לעסוק בהם יום יום, שעה שעה. בין הדברים אנו שומעים את מילותיו של משה רבנו שמזהיר את העם כי לאחר מותו ימשיכו לעבוד את השם ולא יתפתו חלילה לעבוד אלילים ולעסוק בעבודה זרה. דברים מאוד קשים. שימו לב לדברים לפחות חלקם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. כלומר, אתם ראיתם דמות? ראיתם גוף? ראיתם צורה? אנחנו משתמשים בביטוי ונשמרתם עוד לנפשותיכם על אישון ועל תאונות דרכים ועל כל הנושאים של בריאות הגוף. אבל הפסוק מדבר על הנפש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. תמונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בימה שבארץ, תבנית כל ציפור כנף, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה, פן תישא עיניך שמיימה וראית את השמש, את הירח ואת הכוכבים, ונידחת והשתחווית להם. ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. בקיצור, משה רבינו מדבר בפרטות רבה על כל הסוגים האפשריים כנראה שהיו בדור ההוא של עבודות אלילים, ואני מזהיר אתכם שתימנעו מכל אלה. פתאום, בהמשך לכל הדבר הזה של איסור עבודה זרה, שיחזור עליו שוב בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל כל תמונה וכו', והשם התענף בי על דבריכם, וישבה לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בוא אל הארץ הטובה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירישתם את הארץ הטובה הזאת, הישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם, ועשיתם לכם פסל תמונת כל. ריבונו של עולם, מה קורה פה? קוראים את זה כל שנה, ולא מתעכבים ולא עוצרים לחשוב רגע אחד. מה עשה פה משה רבנו? הוא מזהיר אותנו מעבודה זרה. הוא עומד להיפרד מאיתנו אחרי 40 שנה, על סף הכניסה לארץ ישראל, מזהיר מכל הסוגים של עבודות אלילים, ובאמצע, השם התענף בי, כעס עליי, וישבה לבלתי עוברי את הירדן, אני מת פה, בערבות מואב, אני לא עובר את הירדן, אז אני מזהיר אתכם, שלא תשכחו את השם, ושלא תעשו פסל. מה זה שייך? מה הקשר? פטירתו של משה, עונשו של משה על מי מריבה, לא לעבור את הירדן, באמצע האיסור של עבודה זרה? באמצע. איך אפשר להבין את זה? הייתי בקהילת יצחק פעם, הסבר מאוד מאוד יפה, רעיון חזק, כתוב במסכת ערכין בדף למד ב' שהיה קצף על יהושע בן נון שלא התפלל מספיק לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, ולכן בעונש סמלי, במקום לקרוא לו תמיד בשם יהושע, יוד ה' וו שין עין, מופיע בספר נחמיה פעם אחת, ישוע בן נון, בלי ה' ישוע, כעונש. על מה העונש? סמלי. למה לא ניצלת את מעמדך ואת כוחך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיבטל את היצר הרע של עבודה זרה, דבר שעשו בימי עזרה אנשי כנסת הגדולה. זה מופיע במסכת סנהדרין, שהם ביקשו והצליחו. והיצר הרע הזה להשתחוות היום לעץ ואבן, ולומר לעץ אבי אתה, ולאבן את ילידתני, הדבר הזה לא קיים היום. אז מה שאנשי כנסת הגדולה התפללו, הצליחו, למה יהושע בן נון כשנכנסים לא בבית השני, אלא לפני בית ראשון, יכול היה כבר אז לבקש. והגמרא המזכירה, למה אין טענה כזאת כלפי משה רבנו? ביקורת על יהושע, עונש סמלי שגורעים פעם אחת בכל התנ"ך כולו את האות ה' משמו. יהושע נהיה ישוע בן נון. למה אין תלונה דומה כלפי משה רבנו? עונה הגמרא, כי למשה רבנו לא הייתה זכות של ארץ ישראל שתסייע בידו כי התפילה תתקבל. יהושע בן נון זכה להיכנס. אנשי כנסת הגדולה זכו להיכנס עם עזרא ונחמיה, באו מבבל. הזכותה של ארץ ישראל יחד עם התפילות יכלו לגרום לכך שיצר הרע של עבודה זרה יימחק מן העם היהודי. משה רבנו לא יכול היה להצליח בתפילותיו משום שזכותה של ארץ ישראל לא עמדה לו, כי הוא לא זכה להיכנס לכאן. וזה מסביר פה את הקשר. אל תעשו פסל, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. והשם יתענף בי וישבע לבלתי עוברי את הירדן ולבלתי בוא אל הארץ הטובה, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, אתם עוברים וירשתם את הארץ, לכן אני לא אוכל לעזור לכם ולהתפלל, אז אני מבקש מכם, הישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם ועשיתם לכם פסל. אני, אי אפשר לסמוך עליי, כי זכותה של ארץ ישראל לא תעמוד לי. זה הפירוש שראיתי בקהילת יצחק, והוא ממש נהדר. אבל יש גם הסבר נוסף. וההסבר הנוסף נזקף לזכותו של אחד מענקי הרוח של הדורות האחרונים, רבי יונתן אייבשיץ, רבה של פראג, בעל יערות דבש וספרים רבים אחרים, ויש תפארת יהונתן על התורה, מגאוני הדורות. רבי יונתן אייבשיץ, מסופר עליו הסיפור הבא. הוא היה רב בעיר קטנה, לפני שהגיע לעיר המעתירה ביותר באותה תקופה, פראג, עיר ואם בישראל. ביותו רב בעיר הקטנה, שנים רבות עסק ברבצת תורה, בפסיקת הלכה, כיד השם הטובה עליו, וגם דאג הרבה מאוד לעניינים חברתיים, הוא הקים חברות של גמילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, הלוויית המת, כל העניינים של בן אדם לחברו, השכין שלום בין אנשים, אהבו אותו אהבת נפש, היה נהדר. שימו הלך למרחוק, ולכן העיר פראג, בלי לבחון אותו, לא היה זקוק לשום מבחן, שלחה לו עם שליח מיוחד, איגרת פראג, של בחירתו לרבה של קהילת פראג. מצפים לבואך, אתה תהיה אלוף לראשנו, מורנו ורבנו, ואנחנו מצפים לך, ונשלח מתי שתגיד, עגלות לשאת את כל הספרים, הרהיטים, חפצי הבית, המשפחה להבדיל. הוא הראה את המכתב לאנשי העיר שבה הוא כהן אז, והם לא הגיבו. שתקו. כנראה שבסתר ליבו הוא ציפה שלפחות אחד או שניים מהם יגידו כבוד הרב, אל יעזבנו, אל ייצאנו, אולי אנחנו יכולים להוסיף אולי למשכורת שלך, אולי משהו אצלנו לא בסדר, אנחנו נשתדל, אנחנו רוצים אותך. אף מילה בכיוון הזה לא נאמרה. הוא התבייש קצת מהשליח, זה שהביא את האיגרת בפראג, הוא אמר לו, תן לי זמן לחשוב, לשקול, להיוועץ ברבנית, שואל את הילדים, אם אנחנו מוכנים לעבור לפראג, בינתיים, תודה רבה על הכל, ויותר מאוחר אני יודע. עברו שבועות ואיש מאנשי העיר שלו לא דיבר איתו על כך, וכולם ידעו שהרב נבחר להיות רבה של פראג, הוא עומד לעקור מעירנו. איש לא אמר כלום. ואז הוא שלח איגרת של תודה מעומק הלב לקהילת פראג על הבחירה. הלוואי ויהיה ראוי לשבת על כיסאם של גדולי ישראל, עירו של המהר"ל, וקבע איתה מועד שאפשר לבוא לקחת את המיטלטלין עם המשפחה לעבור לפראג. הגיעו שלוש עגלות, עמדו בפתח ביתו של הרב, והוא בכוונה עיכב אותם שלושה ימים. ביום הראשון העבירו רק את הספרים הרבים, מילאו עגלה אחת. הרהיטים וכלי הבית הדלים בעגלה השנייה, והשאירו את העגלה האחרונה לבני המשפחה. הוא קיווה שבינתיים, בתוך שלושה ימים, כבר רואים שהוא אורז, שהוא מתכונן לנסיעה, ידברו איתו, יבקשו בנו, יפצירו, תישאר, שום דבר. יום השלישי הוא מודיע לשמש, תבקש את כל הציבור להתכנס בבית הכנסת של הכפר, של העיר. אני רוצה להיפרד מהם במסע של פרידה. כל העיר התעזבה, כולם אהבו וכיבדו אותו. הוא נסע דרשה, ובדרשה הוא התייחס בדיוק לשאלה שלנו. מה קורה פה עם משה רבנו? הוא מדבר על לא לעבוד עבודה זרה. לא תבנית כזאת ולא סמל כזה ולא פסל כזה, ישמרו לכם מאוד. ופתאום הוא אומר, אני מת, אני לא עובר את הירדן, ישמרו פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם. אפשר להבין את משה רבנו? מה בזה באמצע פתאום? העניין האישי שלו, איך זה משתרבב לתוך איסור עבודה זרה? התשובה, ככה אני חושב לעניות דעתי, רבי יונתן אייבשיץ. משה רבנו לא בכדי הכניס את העניין האישי שלו. הוא כמובן ציפה, הוא אומר את זה ברמז מאוד ברור. 40 שנה הלכתי לפניכם, כמו שאומר, כסוס במדבר. נסעתי לבדי תורככם, מסעכם וריבכם. דאגתי לכם לצאת ממצרים מעבדות לחירות. שלח את עמי. סיכנתי את חיי כשנכנסתי לפרו, שם הייתי מבוקש באבון הריגת המצרי, שירגו אותי. בכל זאת הלכתי למענכם. קראנו את ים סוף. ניצחנו במלחמה עם המלאק. אישית נלחמתי מול סיכון ואוג. הבאתי לכם את המן. הבאנו בסופו של דבר מים. הבאתי סלבים מן הים, בשר. שפטתי ביניכם. מבוקר עד ערב ישבתי לשפוט את העם. לימדתי אתכם תורה 40 שנה. כל מה שקיבלתי מסיני, העברתי אליכם. 4 פעמים, לפי הגמרא, משה חזר על כל דין ודין. כאשר שמעתם שנגזרה עליי גזרה לא לעבור לארץ ישראל, הארץ הנכספת שלי, ושאני צריך למות פה בערבות מואב, קיוויתי שאתם תעשו איזה עצרת תפילה למעני, שתכריזו תענית ציבור, לפחות יום אחד, בשביל להעביר את רוע הגזרה. כלום. אף מילה. פרק תהילים אחד שתגידו למעני. שיר המעלות ממעמקים. לזכותי, כלום. כזאת כפיות טובה? כזה זיכרון קצר יש לכם? אם אתם מסוגלים לשכוח כל מה שעשיתי למענכם, אני מתחיל לפחד שאתם עלולים לשכוח גם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם אשר קראת עמכם בחורב. אז אני מאוד מבקש מכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אל תעשו פסל, אל תעבדו אלילים. עם הזיכרון הקצר הזה אתם מסוגלים אולי גם להגיע לשפל כזה. לכן לפי רבי יונתן אייבשיץ, משה רבנו שירבב בכוונה תחילה את מסעו הגדול נגד עבודה זרה בדברי ביקורת מאוד מרומזים אבל מאוד חדים ונוקבים. אני מת פה, אתם עוברים ואני לא עובר את הירדן. עשיתם משהו בשבילי? כלום. אני מפחד שאתם עלולים לשכוח את הברית עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי יונתן אייבשיץ, שנים אני משרת את הקהילה הזו. כל בן אדם למקום ובן אדם לחברו עשיתי כמיטב יכולתי, יומם ולילה, בימי חול כמו בשבת ומועד. אתם כבר יודעים מספר שבועות שקהילת פראג הזמינה אותי. קיוויתי שמשהו מכם, מישהו מכם, יבוא אליי לנסות לפחות לדבר על ליבי שישאר פה. אני מבין שאתם שמחים בשמחתי שאני עולה לגדולה, לפראג, אבל בכל זאת, להגיד, רבי, אולי תישאר איתנו, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מעריכים אותך, מכבדים אותך. כזה זיכרון קצר, איפה הכרת הטוב? כזאת כפיות טובה? אז אני רק מבקש מכם שתמשיכו לבוא לבית כנסת, שתמשיכו להניח תלית ותפילין, שתתפללו ותקראו שמע בוקר וערב, תקפידו על כשרות, על שבת ומועד, על טהרת המשפחה, על שמירת הלשון. אותי אתם שוכחים מהר מאוד, אבל אל תשכחו עול תורה ומצווה.
עכשיו איתכם יחל ישראל עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי, כל
חזרתי אליכם במשנה הראשונה של פרקי אבות של שבת זו. אומנם יש שתי גרסאות, יש האומרים בשבת זו את פרק השלישי של אבות, ויש האומרים כבר את הפרק הרביעי. בשבוע שעבר דיברנו על המשנה הראשונה של הפרק השלישי, עקביה בן מהללאל אומר, ועל כן בואו נשים לב למשנה הראשונה של הפרק הרביעי. בן זומא אומר, בן זומא זה אחד מתלמידיו של רבי עקיבא, היות והוא הלך לעולמו בגיל צעיר מאוד, ולכן הוא לא נקרא בדרך כלל על שמו הפרטי שמעון, אלא עדיין כבנו של אביו זומא, כמו חברו בן עזאי, כך הוא בן זומא. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. ובמשנה אתם תמצאו פסוק ומקור לכל אחת מהאמירות המפורסמות כל כך של בן זומא. אנחנו כולנו משחר הילדות מכירים את ארבע ההגדרות האלה. מי לא מכיר את ההגדרה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, אולי קצת פחות זוכרים איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, אבל בסך הכל אלה מילות תו של בן זומא, הידועות והמפורסמות מהרבה משניות אחרות באבות, את זה יודעים וזוכרים. אבל לא שמים לב. לא די שמים לב שבן זומא בעצם עושה פה מהפכה מחשבתית, מהפכה של ממש בהלך המחשבה של כל אחד מאיתנו. כי אנחנו מדקלמים את המשפטים האלה. ויש בתי ספר או חדרים, תלמודי תורה, שכותבים את זה על בריסטול ומצובים את זה בצבעים, ותולים את זה באחת מקירות הכיתה, איזה הוא זה ואיזה הוא זה, כי מות דברים מובנים מאליהם. האם באמת מובנים כל כך מאליהם? למשל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו? זה נכון במציאות של ההגדרה שלנו האנושית? שמח בחלקו, יכול להיות שהיינו מגדירים אותו כאדם מאושר, באלף. לא חסר לו. אבל עשיר? זהו עשיר? שמח בחלקו, איזה בוהמיין כזה, מסתפק במועט שבמועט, גר שם מתחת לאחד הגשרים, או באיזושהי בקתה דלה, יכול להיות אפילו במאהל ארלוזורוב, או באיזשהו קרוון, אוהל, צריף, פחון, בלוקון, הוא שמח בחלקו, שואלים אותו, מה שלומך? ברוך השם. חסר לך, חס ושלום, לא חסר לי כלום. טוב לו, זה עשיר, זה מאושר, זה נחמד מאוד. אבל בן זומא מדבר על איזה הוא עשיר, כלומר רק זה עשיר, רק זה עשיר. יש הגדרה של רבי טרפון במסכת שבת, איזה הוא עשיר, מי שיש לו 100 בתים, 100 שדות ו100 כרמים, 100 מכל דבר. אז היום היו אומרים, עשיר זה טייקון, עשיר זה מי שיש לו גז, עשיר זה מי שיש לו רשת של מרקולים שלא פושטים את הרגל. קבלן גדול, יעלומן גדול, תעשייה נדיר, הייטק מזהיר. בא בן זומא ואומר, עשיר זה לא מי שיש לו, עשיר זה מי שלא חסר לו. כי עשיר שיש לו, אבל הוא חושב שהוא צריך לפתח את עצמו וללכת לענפים נוספים, ולא די לו ביעלומים, הוא רוצה גם בנדלן. לא די לו ברשת של בתי מלון, הוא רוצה גם בהייטק. אז הוא צריך בשביל זה הלוואה גדולה מהבנק, או מכמה בנקים, פה לקבל הלוואה, שם לקבל הלוואה, בריבית נוחה, תמיד חסר לו. כדי להגשים את שאיפותיו, כל הזמן הוא בחסר. הוא צריך עוד ועוד ועוד, ולא מסתפק במה שיש לו. לזה בן זומא אומר, אי אפשר לקרוא עשיר, כי תמיד חסר לו עוד מיליון או עוד מיליארד. לכן ההגדרה הנכונה היא, עשיר לא רק מאושר, זה השמח בחלקו, כלומר, לא חסר לו כלום. בואו נראה הגדרה שנייה. איזה הוא גיבור? אם היינו שואלים היום ילד, מי זה גיבור? איזה הוא גיבור? אלוף העולם במשקל כבד, באגרוף או בהיאבקות, זה גיבור. שמשון הגיבור, להבדיל הרקולס, אטלס, שנושא את כל העולם על כתפו לפי האגדה הזאת. אלה גיבורים, אולי בר כוכבא, אולי יהודה המכבי. בא בן זומא ואומר, לא, גיבור זה לא מי שכובש את הזולת, זה לא אלכסנדר מוקדון ולא סנחריב. עשיר, גיבור זה הכובש את יצרו, לא מושל באחרים אלא מושל בעצמו, מושל ברוחו. טוב ערך אפיים מלוכד עיר. לוכד עיר זה לא הגיבור, הוא שולט באחרים, נראה אותו שישלוט בעצמו. כמו בסיפור של חובות הלבבות שרבנו בחיי, מלך שחוזר ממסע כיבושי מזהיר, מגיע לארמון, כולם מריעים לו, ורק חברו הנאמן, החסיד, החבר, עומד בפנים מלאות דאגה. המלך יורד מסוסו, ניגש אליו ואומר, אני רואה שפניך בעצב, אתה לא שמח בשמחתי, אבל אני מאוד שמח, אבל אני דואג לך. חזרת מהמלחמה הקטנה, ואתה ניצב בפתחה של המלחמה הגדולה. המלחמה הקטנה זה לכבוש עיר זו ועיר נוספת. המלחמה הגדולה זה לכבוש את יצרך. לא להיות בעל גאווה, לא להיות שתלטן, לא להיות דיקטטור, לא להתאכזר לשבויים, לא להתאכזר לבני עמך. זוהי המלחמה הגדולה מול היצר הרע הפנימי שלך, ופה אני עוד לא בטוח שתצא מנצח. אומר בן זומא, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, לא הכובש ערים של מישהו אחר. איזה הוא חכם? אצלנו בישיבה יכולנו לשבת 350 בחורים בבית המדרש הגדול של ישיבת פונוביץ' לפני למעלה מיובל שנים. תארו לעצמכם, היה בחור שראש מזהיר לא היה לו, רצון ברזל, שקדן עצום, מתמיד גדול, אבל ראש לא כל כך מהיר עם תפיסה טובה. היה עובר אחרי השיעור של רב שח, של רב שמואל, או של רב דוד, או של הפונוביץ' הרוב, היה עובר מבחור לבחור, ניגש עם הגמרא הפתוחה ואומר, אולי תסביר לי מה שאל הראש ישיבה? לא הבנתי. אחר כך הוא הולך למישהו אחר, ומה הראש ישיבה ענה? ומה כתוב פה? ומה המחלוקת בעצם בין רש"י לתוספות? למה תוספות לא מקבל את הפירוש הקונטר של רש"י? למה ולמה ואיך? ותסביר לי ותסביר ותסביר לי. לא נעים לומר, אבל לפעמים היינו מתייחסים לאחד כזה כאל נודניק. כי אצלנו, אם היו שואלים נער, איזה הוא חכם? חכם? ראש ישיבה? חכם? רב גדול? חכם? אדמור גדול? חכם זה אחד שמלמד ומרביץ תורה ברבים. חכם שמשחרים לפתחו ללמוד אצלו. בן זומא הופך את הקערה על פיה. איזה הוא חכם? לא המלמד, הלומד מכל אדם. מה שאנחנו לפעמים היינו מגדירים כנודניק, שכל הזמן רק שואל, שואל, שואל. אומר בן זומא, זה החכם האמיתי, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. כי עדותיך שיחה לי, זה אומר דוד המלך. אז בעצם בן זומא עשה פה מהפכה. חכם זה לא המלמד כל אדם, אלא הלומד מכל אדם. אותו הדבר עם מכובד. אם אתה שואל היום מישהו איזה הוא מכובד, מראש העיר, רב של העיר, עשיר גדול, ראש ממשלה, נשיא, רמטכ"ל, נשיא בית הדין, נשיא בית המשפט, אלה מכובדים, איש רוח, סופר גדול. אומר בן זומא, לא, מכובד, איזה הוא? המכבד את הבריות. אפשר להכין לך כוס תה, אפשר להגיש לך כוס מים, אפשר להציע לך כיסא לשבת, אפשר לתת לך את המקום שלי באוטובוס או ברכבת, תוכל לשבת. מכבד את הבריות, הוא לא שמש, הוא לא שרת, הוא לא עבד, הוא מכובד בהגדרה של בן זומא. תראו מה זה חכמים, איזה דברים נפלאים במחשבה שלהם. בארבע שורות, ארבע הגדרות, מהפכה עולמית במחשבה של בשר ודם. איזה הוא מכובד, איזה הוא חכם, איזה הוא עשיר ואיזה הוא גיבור, עיינו במשנה הראשונה של מסכת אבות פרק ד'.
עכשיו איתכם יחל ישראל עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם לסיפור קצר מענייני דיומה שלי שהיו השבוע על שולחני. לרב, במיוחד בעיר גדולה, מגיעים מכתבים ופניות בכתב ובעל פה מאנשים שונים, ממקומות שונים, בנושאים שונים רבים ומגוונים. והיום בעידון התקשורת הכל כך מפותחת, המכתבים מגיעים מהארץ וגם מחוץ לה, הטלפונים מגיעים מקצווי תבל, בשאלות שונות. רציתי, פשוט משום שהתרגשתי, לקרוא בפניכם קטע ממכתב אחד, ותראו במה יהודים מעסיקים את עצמם, ואנחנו חייבים להיות מתלמידיו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. סנגורם של ישראל, כדי להבין מה מעסיק יהודים, גם כאלה שאינם גדלים בעיר של חכמים וסופרים, לא גרים לא בירושלים, לא בבני ברק, ולא באף אחת מערי התורה והקודש, במקום שלא אזכיר את שמו, אבל בארץ ישראל. את שמו של הכותב אסתיר מכם, ברשותכם האדיבה, אבל העיקר הוא הנושא. הוא כותב לי כך, שמי כך ושכך, אני גבאי בבית הכנסת, במקום זה וזה, הרב כבר היה אצלנו 3 פעמים, ואנו כבר מחכים לפעם הבאה. מכיוון שאין לנו רב, אנו מוצאים עצמנו מעט כצון שאין לו רואה. ברשות הרב נשמח לשטוח שאלה בנושא שאנו מתחבטים בו, ונשמח לקבל מהרב דרך וכיוון. לאחרונה נפוץ מנהג חדש בקהילות החילוניות בישראל, והוא לערוך את הבר מצווה בימי חמישי אחר הצהריים. מתכנסים כולם בבית הכנסת, בר המצווה מתעטף בתלית ותפילין, גם האבא אם הוא רוצה, ומתפללים מנחה. לאחר תפילת מנחה מוציאים את ספר התורה וקוראים לשלושה אנשים כדרך שקוראים בכל יום שני וחמישי בבוקר. למעשה מסתמכים על ההלכה שמי שלא שמע קריאת התורה בבוקר יוכל לשמוע עד סוף זמן מנחה. לאחר מכן מתפזרים, בדרך כלל המשפחה ממשיכה לחגוג באחת המסעדות באזור. למעשה מנהג זה הוא טוב לכל הצדדים, שכן אין חילול שבת, אפשר לצלם, ההתכנסות בבית הכנסת היא קצרה, וכך טוב לכל הצדדים. הבעיה היא שאצלנו אין תפילות בימי חול, ולכן מי שמנהל את התפילה ומתפלל בפועל זה הגבאי והמלמד של הילד. השאר במקרה הטוב פתחו את הסידור בעמוד הראשון שהכרזנו עליו, וכך זה נשאר כפו. אין אמן בקדיש, אין השתתפות בקדושה, אין עניית אמן בחזרת השץ. נראה לנו שתפילה זו, קשה לומר את המילה, מבישה. חשבנו אולי לא להתפלל תפילת מנחה, אלא שבר מצווה יתעטב בתלית ותפילין, נשיר ביחד איזה שיר. נסביר מעט על מהות הבר מצווה, אולי מעט על יהדות. נשיר שוב איזה שיר, נוציא את ספר התורה ונקרא בספר התורה, ולאחר שנחזיר אותו, נשיר אדון עולם, ונסיים את טקס בר המצווה. אם נראה לערב שאכן כך כדאי לעשות, נשמח לשמוע מערב איזה תוכן כדאי לצקת לפני הקריאה בתורה. מצפים מאוד לקבל את תשובת הרב וכו'. מאוד נגע לליבי המכתב הזה. והוא שייך לא למקום הזה בלבד. מתלבטים בבעיה הזאת קהילות יהודיות ברחבי תבל, וטוב שיש יהודי אחד, גבאי אחד, שהעניין נוגע לליבו, הוא מעלה את זה על כתב ומחפש פתרון. לא הסתפקתי בתשובה, לא בטלפון ולא בכתב, ביקשתי לזמן אותו אליי, וישבתי איתו השבוע לשיחה. ועליתי בפניו הצעה שאני חושב שהיא טובה לכל הצדדים. הצבעתי בפניו על מרחק של תוך חצי שעה נסיעה מהיישוב שבו אנו עוסקים, תוך חצי שעה נסיעה יש כך וכך ישיבות ברמות שונות בצבעי כיפה שונים. רשמתי בפניו את השמות מזיכרוני, עם שמות אפילו של ראשי הישיבות ההן, כל סוגי הישיבות. תוך חצי שעה נסיעה. כמה בני מצווה כאלה באים אליכם ליישוב שלכם בשנה? 7-8. אמרתי, נניח 10. אתה תפנה לראש הישיבה זה או זה או זה למי שתבחר. מי שיענה ראשון. הוא ישלח אליך 10 תלמידים. בני תורה. שלפחות אחד מהם יהיה כהן ואחד מהם יהיה לוי. יכול להיות שלא יצטרכו אותו, אולי בר המצווה עצמו, כהן או לוי. אבל זה בטוח יחסה את כל הדרוש. הם יבואו, הם ישירו מה שצריך, הם ירקדו עם הנער, אחד מהם, אולי אחד הרמים, יסביר באמת מה זה בר מצווה, הם ירקדו עם הילד, הילד יהיה מאותר בתלית ותפילין על כתפי אחד הבחורים, מבטיח לך שהבחורים יהנו, הילד לא ישכח את זה לעולם, המשפחה שלו תתרגש, והיישוב כולו יעביר את זה בבחינת חברך, חברה איטלי, וחברה דחברך, חברה איטלי, וזה יתפרסם, ואז לא יהיו לכם 110, אלא אולי 100 בני מצווה בשנה, שיבקשו טקס דומה. האיש שפנה אליי, הגבאי הזה, בהתלהבות של חד פעמית מיד קפץ ואמר, אני אדאג לאוטובוס, אני אממן את זה. אני אחסה, אני אביא אותם, אני אחזיר אותם, ופתרנו את הבעיה, יהיה מי שיענה אמן, מי שיענה, יהיה איש מרבה, ומי שיגיד קדוש קדוש בקדושה, ותהיה קריאת התורה רצינית, ובא השלום על ישראל, ואני חושב שכל אחד יכול למצוא את הפתרון ברוח של נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. שבת שלום ומבורך.